גם כן תרבות, עם ענת שרון בלס.
יער נורווגי, הרומן של הסופר היפני הרוקי מורקמי, הוא אחד הספרים הנקראים ביותר בעולם, ולכן הוא נבחר לעמוד במרכז מחקר שנערך בבית הספר לרפואה באוניברסיטת טוקיו, ועסק בהבנת הנקרא. כלומר, היכן אנחנו באמת קוראים את הספר, כאשר הוא בגרסתו הפיזית בידיים שלנו, או בגרסתו הדיגיטלית על מסך כזה או אחר. משתתפי המחקר קיבלו קטעי קריאה מתוך הרומן בפורמט מודפס, והשני באמצעות סמארטפון, ובמהלך הניסוי נבדקו פעילות המוח ודפוסי הנשימה שלהם, תנועות העיניים ועוד ועוד. והמסקנה חד משמעית, קריאת ספר בסמארטפון או על כל מסך אחר, הביאה לירידה ברמת הבנת הנקרא. המילים של מורקמי לא הגיעו בשלמותן אל הקוראים. בוקר טוב לפרופסור תמי קציר, ראשת מרכז אדמונד יוד ספרא לחקר המוח בלקויות למידה מאוניברסיטת חיפה.
בוקר טוב גם לך.
מה את עושה עם ספר פיזית? תספרי לי כשהוא אצלך ביד.
אני מרזיקה אותו, אני מדפדפת בו, אני יכולה לדפדף קדימה, אחורה, אני מרגישה שאני הרבה יותר מתחברת אליו גם בצורה קוגניטיבית וגם בצורה רגשית.
עושה אוזני חמור? כותבת בפנים, ממרקרת?
אני גם ממרקרת, כן.
אני לפעמים מרגישה שאנחנו הממרקרים ואלה שעושים אוזני חמור ואפילו כותבים, לפעמים אנחנו כותבים עוד יצירה בתוך היצירה, כי אנחנו מגיבים למילים של מי שכתב את הספר.
זה ממש ככה, ואנחנו הופכים אותו להיות גם יותר קשור אלינו.
נכון, זה משהו גופני, ממש.
ממש, ממש, ממש.
אז אנחנו מדברים בעקבות המחקר הזה שפורסם בכתב העת Scientific Reports של קבוצת Nature, שאומר, עדיפה הקריאה בספר פיזי על הספר הדיגיטלי, מה שהפך יותר ויותר פופולרי עם השנים, בוודאי בתקופת הקורונה, כאשר החנויות היו סגורות. בכל זאת, עדיף לכם הספר עצמו, החומר.
המאמר הזה בדק את זה ברמה מוחית. יש בעצם קבוצה די גדולה שמחקרים שומרים את זה בעשר שנים האחרונות, ובאופן מפתיע גם אחרי עשר שנים אנחנו עדיין מוצאים שגם הדור הזה שנחשף המון למסכים, עדיין הבנת הנקרא היא טובה יותר מדף, מה שככה מיוחד במחקר הזה, ולכן הוא גם פורסם ככה בעיתון מקבוצת העיתונים של Nature, זה שבאמת בדקו גם את הרמה המוחית. זאת אומרת, יש עכשיו איזשהו אישו, זה אומנם על קבוצה מאוד קטנה של נבדקים, אבל שלמרות שקוראים מסמארטפונים, יש יותר פעילות מוחית כביכול באזורים שהם פרפרונטליים, בסוף הבנת הנקרא היא נמוכה יותר.
זאת אומרת שאנחנו קוראים ספר על מסך, אנחנו צוללים פחות לעומק שלו.
נכון, וזה נמצא באמת גם בקרב סטודנטים, מחקרים גם שלי, סטודנטיות מצאו את זה בקרב ילדים, ככה שזה מחקר שהוא משוכפל הרבה פעמים והרבה שפות.
עכשיו, איך את מסבירה עם זה, עם זה שאנחנו קוראים או נאלצים לקרוא יותר ויותר דברים דיגיטליים? היום גם יש, את יודעת, יוצרים שאפילו לא תורכים כבר להדפיס את הספרים שלהם, הם מיד מוצאים אותם רק בצורה דיגיטלית. איך את רואה את התוצאה של המחקר הזה בעצם מול המציאות הטכנולוגית שהולכת ומשתלטת עלינו ועל המוח שלנו?
כשמדברים על הבנה, יש כל מיני סוגים של הבנה ויש גם כל מיני מטרות לקריאה. אוקיי? אז אנחנו יכולים לקרוא בשביל ככה לצבור איזשהו ידע שטחי. אנחנו יכולים לקרוא בשביל משהו בידורי, ואריסטו דיבר על זה שאפשר לקרוא בשביל משהו קרה התבוננות פנימית. אוקיי? אז המחקרים האלה בדקו איזושהי רמה מאוד עמוקה של הבנה. ובאמת השאלה למה קוראים, אז לשם הבנה עמוקה, אם אתה רוצה לקרוא משהו ולעשות עסקות לגביו ולקשר אותו ליד הקודם, ולעשות אינטגרציה שלו בצורה יותר עמוקה, אז באמת בצורה מתמשכת יש פגיעה של קריאה ממסכים, גם תכף נדבר על סוגי מסכים, כי סמארטפונים ויש קינדלים.
נכון, נכון, זה דבר חשוב.
מחשב, וצריך ככה להבחין ביניהם, ולכן זה מאוד קישור לסוג הקריאה.
אז בואי תבחיני, בין סמארטפון, שזה ממש דף קטן, לבין קינדל או אייפדים, ששם הדף גדול יותר, הדף הדיגיטלי.
בדיוק. אז סמארטפונים באמת גם מסך קטן, וגם מכשיר, גם מסכים שפולטים הרבה אור כחול, שאנחנו יודעים שגם אור כחול זה אור שהוא ככה אנרגטי, הוא יותר מעייף את העיניים, יותר קשה להתמקד באור הזה. יש כאן מחקרים שקינדלים, זאת אומרת, אם משווים בין סמארטפון לקינדל לספר, אז יש מחקרים של חוקרת נורווגית שקוראים לה מנגן, שהיא מראה שבעצם קינדל יותר טוב מאשר לקרוא ככה ממסך מחשב, מכמה סיבות. זאת אומרת, גם הוא פולט פחות אור כחול, גם יש בו אפשרות שהיא בעצם עשתה מחקר מאוד יפה, שראתה האם זה שגוללים, כן, הרי על מסך אנחנו גוללים, אין את התחושה הפיזית הזאת שאנחנו ככה הופכים בדפים של הספר. ובקינדל כן יש את האפשרות שאפשר להפוך את הדף כביכול, זאת אומרת שיש איזו תנועה כזאת שכביכול אתה רואה שזה נהפך הדף.
זה פשוט מרתק מה שאת אומרת, התנועת יד שלנו גם היא אחראית לדרך ולעוצמות של הקריאה שלנו. יש ספר של מריאן וולף, Reader Come Home, שבו היא כותבת על המחיר הזה של מעבר לקריאה דיגיטלית.
אז באמת פרופסור מריאן וולף, שכיום היא עומדת בראש מרכז לחקר דיסלקציה והוגנות חברתית, אז שימי לב, זה מעניין שפה קישרו בין הוגנות חברתית ודיסלקציה באוניברסיטת UCLA, כתבה ספר מקסים, של הספר קוראים Reader Come Home, The Reading Brain in the Digital Age. ובספר הזה היא בעצם טוענת שהמעבר לקריאה הדיגיטלית יהיה לה מחיר לא רק בהבנה את הנקרא של ילדים ושל מבוגרים, אלא שבעצם המעבר לקריאה דיגיטלית היא יכולה לפגוע באמפתיה שלנו אחד לשני, באמת ביכולת הרפלקטיבית שלנו, ושהיא כך אומרת שיש חששות מאוד עמוקים על המעבר הזה, בגלל שבאמת הדור הצעיר, יש ממצאים של ה-OECD, של ירידה דרמטית בזמן קריאה, באיכות קריאה, ביכולת שלנו להתמודד עם טקסטים שמורכבים ולא נגישים.
אבל זה ממש משהו מרחיק לכת. אני אהיה פחות אמפתית אלייך אם אני אקרא יותר ספרים דיגיטליים?
קודם כל, חלק מהעניין של המעבר לקריאה של ספרים דיגיטליים, יש את השאלה אם אנחנו נקרא פחות ספרים בכלל, בגלל שהיכולת שלנו להתרכז על מסך היא נמוכה יותר. והשאלה היא, נניח ספר כמו 100 שנים של בדידות, או נרקיס וגולדמן של הפה, האם בכלל, שגם ככה הילדים לא קוראים את זה, האם הם בכלל יכולים לקרוא את זה על מסך דיגיטלי?
כן, היא עשתה את הניסוי על עצמה וקראה את אנה קרנינה של טולסטוי.
נכון, היא מספרת בצורה כל כך נוגעת ללב, איך איש, היא באמת בעברה, הייתה בוגרת של החוג לספרות, עכשיו בגיל יותר מבוגר, היא עושה תרגיל והיא קוראת ספר ככה, רוסי, יותר כבד, עם המון פרטים, ואיך בהתחלה מאוד קשה לה לקרות, ושהיא הרגישה, והיא חוקרת קריאה מאוד ככה ידועה בעולם.
כל החוקרות המאושרות מאושרות באותה דרך, וכל חוקרת אומללה אומללה בדרגה כשהיא צריכה לעבוד מול ספר דיגיטלי. עכשיו תראי, יגידו לך אנשים אוהבי כדור הארץ, וכולנו נדרשים לכך היום, ספר דיגיטלי בלי ניירות, לא קורטים עצים. יש לזה גם צד אקולוגי מאוד חשוב.
אני מאוד מתחברת לכך, וגם אי אפשר, זאת אומרת, כבר עברנו את המהפכה הזאת. זה לא שמישהו מאיתנו אומר, בואו נלך אחורה, זאת אומרת, אנחנו כבר פוסט המהפכה הדיגיטלית. אנחנו חיים איתה. השאלה, איך לחיות איתה בצורה המיטבית? ואני חושבת שבשביל לחיות איתה בצורה המיטבית, גם אנחנו חוקרים של חינוך ושל פסיכולוגיה, ואנשים שעושים אינטראקציה בין אדם ומסך או אדם ומחשב, אנחנו צריכים להקנות הרגלים יותר טובים של קריאה דיגיטלית. וגם יכול להיות שעדיין יש חלקים להשתמש בספרים קיימים, זאת אומרת, יש כל כך הרבה ספרים, זה כאב לב היום הרבה פעמים ללכת בתל אביב, לראות איך אנשים זורקים ספרים ברחוב. ומריאן וולף בספר שלה מדברת על מה שהיא קוראת כמו מוח דו-לשוני בנושא של קריאה, כמו שאנחנו יכולים לדבר כמה שפות. אז יכול להיות שאנחנו גם יכולים לקרוא בכמה אופנויות. יכול להיות שיש דברים שבאמת חדשות, דברים שלא דורשים קריאה מעמיקה. וגם אפילו לחוקרים יש מאמרים שאתה רוצה לקרוא רק בשביל איזה פרט קטן, או רק בשביל לקרוא את השיטה, ובאמת בשביל זה לא צריך להדפיס את זה על דף.
אני אשאל אותך לסיום, איזה ספר את תקריא רק פיזית?
אני ככה, יש ספר שאני הרבה פעמים בחיים, אני חוזרת אליו, ספר שקוראים לו פאולה, של איזבל איינדה. וזה ספר שהיא מספרת לבת שלה שחלתה מאוד, בסוף גם הילדה נפטרה, וזה כמו איזה שיח מאוד אינטימי בין אימא לבת. וזה ספר שזה יורר המון רגש, הנה אני מתרגשת גם עכשיו שאני מדברת עליו. כי זה נוגע בחששות שלנו, הכי עמוקים, מערכות יחסים קרובות, ולרצון להעביר את הסיפור שלנו הלאה לדור הבא. וזה ספר שלא הייתי יכולה לקרוא אותו, לא מקינדל ולא ממחשב, בגלל שכשאני נוגעת בספר, אני ממש מרגישה את איזבלה ינדה יושבת לידי, כאילו שהיא הייתה מדברת עליי. אז אני חושבת שעדיין יש כוח למגע, שעדיין העולם הדיגיטלי לא מצליח להעביר.
זאת שורת סיכום מצוינת לכבוד גם יום האהבה, ולנטיינס דיי, עדיין יש כוח למגע, גם כאשר מדובר בספרים. תודה רבה לך, פרופסור תמי קציר, על השיחה הזאת.
תודה רבה גם לך.
וקחו ספר ליד, להתראות, ביי ביי.
להתראות, ביי ביי.
גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין 9 ל-11, רק בכאן תרבות.